הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי,
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי ירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת פסחים, פרק שני, פרק כל שעה, בדף י"ב עמוד א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. למדנו במשנה עבר זמנו אסור בהנאתו ולא יסיק בו תנור וחיריים. כלומר, כשעובר זמן ההיתר של ההנאה והאכילה מהחמץ, ברגע שהחמץ אסור בהנאה, אם כן גם אסור להסיק בחמץ תנור וקיריים. שואל הירושלמי, עבר והסיק, מה הדין אם האדם הסיק את התנור או את הקיריים בחמץ, לאחר שהחמץ כבר אסור בהנאה? ונשאלת השאלה, מה דינו של התנור, הפת והתבשיל, האם מותר להיענות מהם? ורוצה הגמרא כעת לדמות סוגיה זו לסוגיה הקיימת במסכת אורלה, לגבי תנור של חרס שהסיקו בקליפות של פירות אורלה, או בקשים של קהילי הכרם, והרי דין ידוע הוא שפירות אורלה וקשים של קהילי הכרם אסורים בהנאה, ונשאלת השאלה מה דינו של אותו תנור חרס שהסיקו אותו באותם קליפות של אורלה או קשים של קהילי הכרם. ועל כך אומרת הברייתא, אם חדש, אם התנור הזה חדש שעדיין לא הוסק בו עוד שום דבר מאכל מעולם, הדין הוא שיוטץ, ומדוע התנור הזה דינו שבירה? מכיוון שההסק הראשון של התנור, הרי שהוא מחזק את התנור וגומר את מלאכת עשיית התנור, ונמצא שתנור זה נגמרה מלאכתו על ידי איסורי הנאה. מכיוון שתנורים של היו קיימים בזמנה לא היו חזקים די הצורך, בניגוד לתנורים שקיימים בימינו, הרי שההסק הראשון של התנור היה גורם לכך שהתנור יושלם, ומכיוון שהתנור הזה הושלם ונגמרה מלאכתו על ידי פירות של אורלה, מכיוון שכך, הרי שהתנור עצמו אסור בהנאה, ואם ישן, כלומר התנור כזה זהו לא העסק הראשון שלו, ונמצא שכבר נגמרה מלאכתו על ידי היתר, ורק כעת העסק הזה שאינו מועיל לו כלום, הוסק באותו תנור פירות של אורלה, או קליפי פירות אורלה, או קשים של קהילי הכרם, מכיוון שכך, אין דינו של התנור בשבירה, שהרי לא נגמרה מלאכתו על ידי דברים האסורים בהנאה, אולם מכיוון שהתנור כעת הוסק מקליפי פירות אורלה והם אסורים בהנאה, לכן דינו של התנור שיוצן, כלומר יש להמתין שהתנור יצטנן לחלוטין מן העסק, כדי שהאדם לא יבשל ולא יצלה ולא יענה מהעסק שנוצר מחמת דברים האסורים בהנאה. ומכאן רוצה הגמרא ללמוד לגבי תנור או קיריים שעבר האדם והסיקם בחמץ שאסור כבר בהנאה, שאם התנור חדש, הרי שיש לנצו ולשוברו, והסיבה היא כפי שראינו שהתנור נגמרה מלאכתו על ידי חמץ האסור בהנאה, כמו שראינו לגבי תנור שהוסק בפירות עולה. לעומת זאת, אם התנור ישן, הדין הוא שיוצן, כלומר אסור לאפות בו שום דבר עד שהתנור יצטנן. ובמאמר מוסגר נעיר ונציין שהגמרא בבבלי במסכת עבודה זרה בדף כ"ו מביאה ברייתא נוספת שסוברת שאין הבדל בין תנור חדש לתנור ישן, ובשניהם הדין הוא שיוצן, כלומר יש להמתין שהתנור יצטנן עבור האפייה הבאה, ורק אסור לבשל, לצלות או לאפות בהסק שנוצר מהדברים האסורים בהנאה. והגמרא שמבארת שמחלוקת הברייתות בין הברייתא שסוברת כפי שהירושלמי כאן בפסחים מביא, שאם התנור חדש הרי שצריך לשוברו, ורק אם התנור ישן הרי שיש להמתין שיצטנן, לבין הברייתא השנייה שסוברת שגם בתנור חדש הדין הוא שלא צריך לשוברו אלא רק להמתין עד שיצטנן. המחלוקת בין הברייתות היא האם זה וזה גורם מותר או אסור, כלומר דבר שנוצר על ידי שני גורמים, האחד גורם של איסור והאחד גורם של היתר. הברייתא שסוברת שתנור חדש יוצן, כלומר תנור חדש אין דין לשוברו, סוברת שזה וזה גורם מותר, ומכיוון שהתנור הזה לא נגמרה מלאכתו רק על ידי קליפי האורלה, אלא נגמרה מלאכתו גם על ידי גורמים של היתר, וגם הגורם של האיסור, כלומר קליפי האורלה, עזרו לצורך השלמת וגמר מלאכת התנור. באופן כזה, אם אנחנו אומרים שזה וזה גורם מותר, הדבר מותר, וכך סוברת הברייתא. לעומת זאת, הברייתא שהירושלמי כאן בפסחים הביא, והירושלמי כאן לא הביא את הברייתא האחרת שסוברת שזה וזה גורם מותר. הירושלמי הביא רק את הברייתא שסוברת שאם התנור חדש הרי שיש לשוברו, אם כן אנחנו רואים שהברייתא שלנו שהירושלמי כאן סובר שזה וזה גורם אסור. ורק ניתן דוגמה אקטואלית מימינו אנו, גדולי האחרונים דנו מה דינו של חלב הבא מפרה שאכלה חמץ בחג הפסח. הרי ברור שאין בחלב עצמו תערובת חמץ, שהרי החמץ שהפרה אכלה התעכל ושינה לחלוטין את צורתו עד שאינו נחשב יותר חמץ כלל. אבל למעשה אנחנו בוודאי יודעים שמכוח אכילת החמץ, זה מה שגרם לפרה להפיק ולייצר את החלב. נמצא שהחמץ גרם ליצירת החלב. ואולי מפני שהחמץ אסור בענה, אם כן אסור להנות מהחלב שהפרה מייצרת בחג הפסח. לגבי החלב שנחלב קודם תחילת זמן האיסור, לכולי על מהחלב כשר, שהרי לפני הפסח אין איסור הנאה מהחמץ, וכשם שמותר למכור לפני פסח חמץ ולקנות בכסף הזה מצות ולאוכלם בפסח, הרי אין איסור הנאה מחמץ קודם הפסח, כך מותר לתת לפרה לפני פסח מאכל של חמץ, כדי שהפרה תפיק מכוחם חלב במהלך חג הפסח. רק המחלוקת לגבי פרה של גוי שאכלה חמץ בזמן ימי חג הפסח. יש שם כלים וסוברים שמכיוון שאין איסור חמץ בבהמת גוי, אם כן אין חלבה נחשב כחלב שנוצר על ידי איסור. ועוד שהרי החמץ לבדו לא היה יכול לגרום להפקת החלב, אלא החמץ הוא בסך הכל מצטרף לשאר גורמים כאלה ואחרים שעוזרים לפרה לייצר את החלב, והחמץ הוא בסך הכל אחד מהגורמים. ואם אנחנו סבורים שזה וזה גורם מותר, אם כן הדבר מותר. לעומת זאת יש המחמירים וסוברים, שכל זמן שגם החמץ גורם ליצירת החלב, אם כן הדבר אסור. לגבי פרה של יהודי שהכילו את החמץ באיסור, בוודאי שיש להחמיר שלא לאכול את חלבה. קודם כל מפני שלגבי בעל הפרה ודאי שהחמץ אסור בהנאה, ואף טעם נוסף כדי לא לסייע בידי עוברי עבירה. ואומנם בשולחן ערוך יורד היה בסימן קוף מבית סעיף י' פסק השולחן ערוך שזה וזה גורם מותר, ועל פי זה יוצא שחלב של פרה שאכלה חמץ, פרה של גוי, אם כן החלב מותר בשתייה ובהנאה, אלא שהמגן אברהם בסימן תף ממי סעיף קטן אי כתב שמפני חומרת החמץ שאוסר במשהו, גם בזה וזה גורם הדין הוא שאסור, וכך דעת את אז. אולם דעת רוב הפוסקים שגם בפסח זה וזה גורם מותר, וכך כתב השולחן ערוך והשח והגרה, ובשולחן ערוך הרב סימן תף ממי סיכם שדעת רוב הפוסקים להקל, וסיכם להלכה שבמקום הפסד מרובה או בשעת הדחק אפשר לסמוך על דעת רוב הפוסקים המקילים, וכך הביא גם בביאור הלכה בסימן תף ממי. כעת עובר הירושלמי לבאר את הספר של המשנה, שבה ראינו מחלוקת רבי יהודה וחכמים כיצד מתקיימת מצוות ביאור חמץ. לדעת רבי יהודה ביאור חמץ מתקיים דווקא על ידי שריפה, אולם לדעת חכמים ניתן לקיים את מצוות ביאור חמץ על ידי כך שיפרר את החמץ ויזרוק אותו לרוח, או יטיל אותו לים. תני מביאה גמרא ברייתא, רבי יהודה אומר אין ביאור חמץ אלא בשריפה. דינו, דבר זה כלומר ניתן ללומדו בקל וחומר. ומה עם פיגול ונותר, שהם קלים, שאינו בבל ייראה ובל יימצא, שהרי איסור פיגול ואיסור נותר, איסור פיגול זה קורבן שאחת מארבע העבודות שבו, שחיטה, קבלת הדם, הולכת הדם למזבח וזריקת הדם, חשב הכהן במחשבה לאכול ממנו, או להקטיר את הימוריו לאחר הזמן הראוי. לכל קורבן הרי יש זמן שמותר לאוכלו, וכל קורבן הרי שחייבים לזרוק את דמו באותו יום. אז אם נניח קורבן שלמים שנאכל ליומיים ולילה, חשב הכהן שהוא יאכל מבשרו לאחר הזמן הזה, או שהוא חשב לזרוק מדמו מחר, הרי שבכך הקורבן נתפגל, והקורבן אסור בהנאה ובאכילה, ויש עליו עונש כרת למי שאוכלו, ויש עליו דין של שריפה. כנ"ל נותר, כל קורבן שנשאר ממנו בשר לאחר הזמן שהתורה נתנה את האפשרות לאוכלו, הבשר הזה דינו בשריפה. ולמרות שדינו בשריפה לא החמירה התורה באיסור בל יראה ובל יימצא, בניגוד לחמץ, חמץ שהוא בבל יראה ובל יימצא, אינו דין שלא יהיה אלא בשריפה. עם פיגול ונותר שהם קלים, יש עליהם דין שריפה, קל וחומר שחמץ שהוא חמור יותר, שהרי יש לו בל יראה ובל יימצא, שדינו יהיה בשריפה. אמרו לו, השיבו חכמים לרבי יהודה כל דין, שהתדן תחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין. כלומר, אם הקל וחומר מייצר לנו חומרה, הרי ששייך לדרוש קל וחומר. אולם אם בסופו של דבר החומרה הזאת תביא לידי כולה, הרי שלא שייך כאן ללמוד קל וחומר. וכיצד הקל וחומר הזה של רבי יהודה, לדעת חכמים, יכול להוביל אותנו לידי כולה? האם לא נתמנה לו אור, יישב לו ולא יבעיר? והרי אמרה תורה, תשביטו שאור מבתיכם. לשיטתנו שביאור חמץ ניתן להיעשות גם לא על ידי שריפה, הרי שיוצא שתמיד האדם יקיים את מצוות ביאור חמץ. אולם לשיטתך רבי יהודה שאתה מחמיר וסובר, שביאור חמץ יש להיעשות דווקא על ידי שריפה, נמצא שאם אין לאדם אש, הרי שהוא לא מקיים את מצוות ביאור, ונמצא שהקל וחומר שרבי יהודה דורש יכול להוביל אותנו לידי כולה ולא רק לידי חומרה. מביאה הגמרא מקרה נוסף, דין נוסף שבהם נחלקו רבי יהודה וחכמים, כיוצא בו אמר רבי יהודה לגבי טומאת יולדת, על הפסוק שמופיע בויקרא י"ג פסוק ב', אישה כי תזריע וילדה זכר. שואלת הגמרא מה תלמוד לומר זכר, לפי שנאמר ותמאה שבעת ימים, וביום השמיני ימול, שומע אני ביוצא חי שהוא מתמא את אמו טומאת לידה. מניין ליוצא מת אם אישה חלילה יולדת נפל, שהרי אין לו דין של וביום השמיני ימול, כי נפל אין לו דין של מילה. מניין שהוא גם מתמא את אמו טומאת לידה. ייתכן שרק ולד חי שיש עליו חובת ומצוות מילה, רק הוא מתמא את אמו טומאת לידה. אולם נפל ייתכן והוא אינו מתמא את אמו טומאת לידה. וקודם שהמשיכו חכמים והביאו את המקור לכך, שלדבריהם גם אישה שמפילה נפל יש עליה טומאת לידה. אמר רבי יהודה, הרי אני דן דין זה מקל וחומר ולא צריך פסוק. מה בוולד שיוצא חי, שאינו מטמא את אמו ואת הבא אמו לתוך האוהל, טומאת שיבה? שהרי אישה שיולדת ולד חי לא שייך שיהיה טומאת מת. בכל אופן הוא מטמא את אמו טומאת לידה. אם כן היוצא מת, אישה שמפילה חלילה נפל, שהוא מטמא את אמו ואת הבא אמו לתוך האוהל, טומאת שיבה? שהרי כל נפל יש לו דין של טומאת מת, שהוא מטמא את כל החלל שהוא נמצא בתוכו, וזה כולל גם את כל מי שנכנס לתוך האוהל ולתוך הבית שהאימא והנפל נמצאים שם, יש להם טומאת שבעה, טומאת שבעה ימים, שהרי כל אדם שנטמא בטומאת מת, צריך לעשות עליו מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי, שבעה ימים הוא טמא. אם כן, אישה שמפילה נפל, שיש עליו חומרה של טומאת שבעה, אינו דין שיתמא את אמו טומאת לידה, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אף כאן כל דין. הקל וחומר הזה שאת הדן שתחילתו את הדן להחמיל, אולם וסופו להקל, אם כן אינו דין, שהרי הקל וחומר שלך מביא אותנו לידי כולה. ומה יהיה כולה? האם תיהר החי את אמו, יתהר אף המת את אמו? שהרי חידשה תורה דין מיוחד לגבי אישה שיולדת ולד חי, שאם אישה יולדת זכר היא טמאה שבעת ימים לאחר לידתה, לאחר מכן טובלת, ומעתה היא מונה 33 ימי טוהר, ימים שבהם גם אם היא רואה דם, הרי שהיא טהורה. ואם אישה יולדת נקבה, הרי היא טמאה 14 ימי טומאה, לאחריהם היא טובלת, והיא כעת מונה 66 ימי טוהר, ימים שגם אם היא רואה בהם דם, האישה טהורה. ואומנם דין זה אינו נוהג בימינו, אולם מדאורייתא יש דין של ימי טוהר גם לאישה שיולדת זכר וגם לאישה שיולדת נקבה. ההבדל הוא שבזכר זה 33 ימים ובנקבה 66 ימים. אבל בוודאי דין זה, התורה לא חידשה לגבי אישה שמפילה, אלא רק לגבי אישה שיולדת. ולד חי. ולפי שיטתך רבי יהודה, שאתה דן מקל וחומר שהפסוק עוסק גם בלידה של נפל, אם כן יצא שלא רק אנחנו מחמירים וסוברים שאישה שמפילה הרי טמאה טומאת לידה, אלא אנחנו גם צריכים להקל ולומר שאישה שמפילה יש לה 33 או 66 ימי טוהר. וזה יוצא שהקל וחומר הזה מלמד אותנו גם להחמיר, אולם גם להקל. אם לא זכיתי מן הדין, ומכיוון שאי אפשר לדרוש קל וחומר כזה, שהקל וחומר הזה מוביל אותנו לידי כולה ולא רק לידי חומרה, אם כן צריך ללמוד זאת מהפסוק, לפיכך אמרה תורה זכר, והמילה זכר באה לרבות את המת. והסיבה שניתן לדרוש מהמילה זכר שהתורה רוצה לרבות את המת, זהו מפני שהמילה זכר מיותרת, שהרי מאחר שהתורה כותבת וביום השמיני ימול, הרי בוודאי שמדובר באישה כי תזריע וילדה זכר, ואם כן לשם כתבה התורה אישה כי תזריע וילדה זכר, הרי שהמילה זכר מיותרת וממנה דורשים, שגם אם האישה ילדה חי או הפילה נפל, בכל מצב היא טמאה טומאת לידה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת שגם בה ראינו מחלוקת רבי יהודה וחכמים בהקשר למחלוקות שראינו עד עכשיו. נאמר בתורה בויקרא כ"ג פסוק מ"ב, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. ישבו בסוכות, מבארת הגמרא, סוכה של כל דבר, כלומר, שניתן לסכך את הסוכה בכל מין. כלומר, כל דבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה. שהיה רבי יהודה אומר, הדין נותן מקל וחומר, שלא תהיה סוכה באה אלא מארבעת המינים. כלומר, מקל וחומר היה ניתן ללמוד, שניתן לסכך את הסוכה דווקא על ידי סכך שעשוי מלולב אתרוג הדסים או ערבות. והקל וחומר הוא כזה, מה עם לולב שאינו נוהג בלילות כבימים? שהרי מצוות נטילת לולב נוהגת ביום ולא בלילה. בכל אופן אינו בא אלא מארבעת המינים בלבד. אם כן מצוות סוכה שהיא חמורה שהיא נוהגת אף בלילות ואף בימים, אינו דין שלא תבוא אלא מארבעת המינים בלבד. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, על הקל וחומר הזה כל דין שאתה דן שתחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין. שהרי הקל וחומר הזה הוא לא מייצר רק חומרה אלא מייצר כולה. והסיבה היא שהוא מייצר כולה, האם לא מצא מארבעת המינים יישב לו בלא סוכה? מה יהיה הדין אם האדם לא יהיה לו סכך שעשוי מאתרוג הדסים ערבות ולולב? הרי שאותו אדם יהיה בטל ממצוות ישיבת בסוכה, והרי אמרה תורה ישבו בסוכות, סוכה של כל דבר. וגם כאן ראינו שרבי יהודה דורש קל וחומר, וחכמים דוחים את הקל וחומר מפני שהקל וחומר הזה מייצר כולה. מביאים חכמים טעם נוסף לדבריהם, וכן עזרא אומר, כלומר נאמר בעזרא, בנחמיה ח' פסוק ט"ו, ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים למור צוער, ואביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עצבות לעשות סוכות ככתוב בתורה. נמצאנו למדים מהפסוק שנופיע בנחמיה, שניתן לסכך את הסוכה גם ביתר הענפים והעצים שאינם מארבעת המינים, ובלבד שיגידו לא מן הארץ ואינו מקבל טומאה. לאחר שהביא הירושלמי מספר דוגמאות שבהם נחלקו רבי יהודה וחכמים, ורבי יהודה רצה לחייב דברים מסוימים מקל וחומר, ודחו חכמים את הקל וחומר היות, והקל וחומר הזה מביא לידי כולה, וכל קל וחומר שסופו אף להקל, או במצבים מסוימים להקל, הוא אינו קל וחומר, מביא רבי יהודה דרשה אחרת שממנה מבואר מדוע ביעור חמץ יכול להיעשות דווקא על ידי שריפה. חזר רבי יהודה ודנו דין אחר, חמץ אסור באכילה, ונותר אסור באכילה. ואם כן יש לדמות חמץ לנותר, מה זה בשריפה, אף זה בשריפה. ומכיוון שכעת רבי יהודה לא דורש מקל וחומר, שהרי הוא כבר דרש מקל וחומר וחכמים דחו את הדרשה ואמרו שהקל וחומר הזה מביא לידי כולה, שהרי אם לא מצא האדם דרך לבאר את החמץ בשריפה, אם כן כיצד יבארו, ונמצא שזה יהיה חומרה המביאה לידי כולה. כעת רבי יהודה דורש דין במה מצינו. אומר רבי יהודה, ניקח שני דברים האסורים, חמץ ונותר, כשם שדינו שנותר בשריפה, אף דינו של חמץ שהוא גם איסור אכילה ואיסור ענה יהיה דינו בשריפה. אמרו לו, השיבו לו חכמים, נבלה תוכיח שהיא אסורה באכילה ובכל זאת אינה בשריפה, ואם כן ייתכן שגם חמץ לא יהיה טעון שריפה. אמר להן רבי יהודה, יש לדמות חמץ לנותר ולכן לחייב חמץ בשריפה ולא לנבלה, והסיבה היא שהרי חמץ אסור באכילה ובהנאה, ואף נותר אסור באכילה ובהנאה, ואם כן ישנם קווי דמיון ברורים בין חמץ לנותר, ואל תוכיח נבלה שאינה אסורה בהנאה, ואם כן נבלה אמנם אסורה באכילה, אבל היא אינה דומה לחלוטין לחמץ. ומכיוון שכך, יש לדמות חמץ לנותר ולחייב חמץ בשריפה. אמרו לו, ישיבו לו חכמים לרבי יהודה, והרי שור הנשכל יוכיח. שור הנשכל זהו שור שהרג אדם שדינו בסקילה, שהוא אסור אף באכילה ואף בהנאה ואינו בשריפה, ואם כן נמצאנו למדים שלמרות שחמץ אסור גם באכילה וגם בהנאה, ייתכן שדינו ביעור לאו דווקא בשריפה. אמר להן רבי יהודה לחכמים, אין הוכחה משור הנשכל לחמץ, והסיבה היא, חמץ אסור באכילה ובהנאה, וחייבין עליו כרת, ואילו נותר אסור באכילה ובהנאה, וגם חייבין עליו כרת, מה שאין כן שור הנשכל, על יוכיח שור הנשכל שאין חייבין עליו כרת, וממילא אנחנו חוזרים לדמות, ולמצוא קווי דמיון ברורים, בין דין נותר לדין חמץ, וכשם שנותר דינו בשריפה, אף חמץ יהיה דינו בשריפה. אמרו לו, השיבו חכמים לרבי יהודה, והרי חלב שור הנשכל יוכיח, שהוא אסור באכילה ובהנאה, ואף חייבין עליו כרת מדין חלב, ובכל אופן ואינו בשריפה. ולא ניתן ללמוד מחלב רגיל, כי הרי חלב רגיל מותר בהנאה, אבל חלב של שור הנשכל, יש לו דין של איסור אכילה והנאה מדין שור הנשכל, ודין איסור כרת מדין חלב, ובכל זאת אין דינו בשריפה, ואם כן גם חמץ לא חייבים לשרפו. אמר להם רבי יהודה לחכמים, אין הוכחה מחלב שור הנשכל, והסיבה, חמץ אסור באכילה ובהנאה, וחייבין עליו כרת, ויש לו זמן, שהרי קודם זמן ביעור חמץ, בערב פסח ניתן לאכול את החמץ, ולפני זה גם ניתן לאכול את החמץ, כלומר החמץ זה לא דבר שהוא אסור לחלוטין, הוא אסור רק בזמן מסוים, ונותר גם הוא דומה לחמץ, אסור באכילה ובהנאה, וחייבין עליו כרת, ויש לו זמן, גם יש לו איסור אכילה והנאה, וגם כרת כמו חמץ, וגם כמו שחמץ איסורו תלוי בזמן, גם נותר איסורו תלוי בזמן, שהרי קודם שעבר זמנו, היה אפילו מצווה לאוכלו, ואם כן על יוכיח חלב שור הנשכל, שאין לו זמן, אמנם יש לו גם איסור אכילה והנאה וגם כרת, אולם איסור חלב שור הנשכל אינו תלוי בזמן, שהרי דינו הוא אסור לעולם. אמרו לו, ישיבו חכמים לרבי יהודה, והרי אשם תלוי. כלומר, נותר של קורבן אשם תלוי בשיטתך, יוכיח שהוא אסור באכילה ובהנאה, וחייבין עליו כרת, ויש לו זמן, ואינו בשריפה. שהרי נותר אשם תלוי הוא ממש דומה לחמץ לחלוטין, גם איסור אכילה והנאה וגם כרת, והוא גם תלוי בזמן, ובכל אופן אין דינו בשריפה. ואם כן, ניתן ללמוד ולדמות דין חמץ לדין נותר של קורבן אשם תלוי, ואשם תלוי זהו קורבן שהאדם מביא על ספק שחטא בחטא כזה, שאם היה ברור לו שחטא בשוגג היה חייב חטאת, ובמזיד היה חייב קרת, כגון חילול שבת. חילול שבת אם האדם חילל שבת במזיד יש לו חיוב קרת, ואם הוא חילל שבת בשוגג יש לו חיוב חטאת, ואם האדם מסופק אם הוא חילל שבת, הרי שהוא חייב אשם תלוי, והנותר של האשם התלוי יש לו גם איסור אכילה, גם איסור הנאה, גם חיוב קרת, ולמרות שהוא תלוי בזמן אין דינו בשריפה, ושתק רבי יהודה. ויוצא של רבי יהודה ישנם שני טעמים לשיטתו מדוע חמץ טעון רק בשריפה. הטעם הראשון זה הקל וחומר שהעביר רבי יהודה מפיגול ונותר, ואומנם חכמים דחו את הקל וחומר מכיוון שהקל וחומר הזה מביא לידי כולה, בכל זאת רבי יהודה לשיטתו שגם קל וחומר שמביא לידי כולה הרי הוא נחשב לקל וחומר שניתן לדונו. והטעם השני שהעביר רבי יהודה, למרות שהטעם הזה נדחה כפי שחכמים פרחו מנותר של אשם תלוי שאין דינו בשריפה, למרות שיש לו גם איסור אכילה, גם איסור הנאה, גם קרת וגם הוא תלוי בזמן, ורבי יהודה לא השיב על הקושייה מנותר של אשם תלוי, בכל זאת מכיוון שלרבי יהודה ישנו את הטעם הראשון, לכן רבי יהודה לא חזר בו. ובהקשר לכך מביאה הגמרא ברייתא, תני עד שלא הגיע זמן ביאורו, טרם זמן ביאור חמץ השעה השישית את מבארו בכל דבר, אבל מי שהגיע הזמן ביאורו את מבארו דווקא בשריפה בלבד, ואת יא כרבי יהודה הדין הזה, מבאר את הגמרא הברייתא הזאת, זוהי שיטת רבי יהודה. מביאה הגמרא גרסה נוספת של אותה ברייתא, אית תני תני ישנם הגורסים עד שלא הגיע הזמן ביאורו את מבארו בשריפה, כלומר טרם זמן הגעת זמן ביאור חמץ ניתן לבאר את החמץ דווקא על ידי שריפה, לעומת זאת משהגיע הזמן ביורת מבארו בכל דבר, ואת יקר הבנין, לפי זה יוצא שהברייתא הזאת היא כשיטת חכמים, ודלו כשיטת רבי יהודה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת שממנה מבואר כשיטת רבי יהודה, שדין ביאור חמץ הוא דווקא על ידי שריפה. רבי אומר נאמר בתורה בשמות י"ב פסוק ט"ו, תשביטו שאור מבתיכם, והשבתה הזאת צריכה להיעשות על ידי דבר שהוא בא לראה ובא להימצא. ואיזו היא השבתה שגורמת לחמץ שיהפוך להיות בגדר בל יראה ובל ימצא, ואיזה זה בשריפה, שרים האדם לא ישרוף את החמץ, אלא יזרעו לרוח או יפררו לים, עדיין החמץ יראה וימצא, ודווקא שריפה גורמת לחמץ להפוך להיות בל נמצא ובל נראה. רבי ירמיה הבאי, רבי ירמיה יסתפק, פטר חמור שהמית במה היא מיטתו. ורק נציין מספר דינים הנוגעים לדיני פטר חמור. התורה ציוותה בשמות י"ג פסוק י"ג, וכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה וערבתו. פטר חמור הוא החמור הבכור הפותח ראשון את רחם אמו, ומלמדת אותנו התורה שגם בו ישנה קדושה. אלא שהרי אין אפשרות להקריב את החמור על גבי המזבח, שהרי הוא מין טמא ולא ניתן להקריבו. לפיכך חייבים לפדותו בשה, ואז הקדושה שבחמור הבכור פוקעת, ומותר להשתמש בו בחמור לצורכי חולין. השה עצמו לא נתקדש והוא אינו קורבן, אלא שיש לתנו לאחד מן הכהנים כיוון שהוא אחד מכבדל את מתנות כהונה, והכהן יכול לעשות בשה כל מה שיחפוץ שערו של חולין, והוא רק בגדר מתנות כהונה. כיוון שיש בפטר החמור קדושה עד שלא יפדו אותו, כלומר עד שלא יפדו אותו בשה אסור לעבוד בו, ואסור להנות משערו, ואם שערו יסתבך ומציק לחמור מותר לחותכו אך אסור להנות ממנו, כמבואר ביורה דעה בשולחן אורך סימן שנקפה לפסיפתת. והאמת שלא רק בשה אפשר לפדות את פטר החמור, אלא ניתן לפדותו בכל דבר שערכו כערך פטר החמור. שאם פטר החמור הוא בעל שווי של 10 סלעים, אם כן ניתן לפדותו בכל דבר ששווי 10 סלעים. היתרון לעומת זאת, שבפדיעה בשה, שאפילו אם השה שווה סלע אחד בלבד והחמור שווה 100 סלעים, יכול לפדות בו חמור השווה יותר. וכיוון שיש בפדיון פטר החמור מצווה תקנו חכמים לברך ברכה, ונוהגים להגביע תחילה את השה לשם הפרשה ומברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון פטר חמור, לאחר מכן ניתן את השה לכהן, ואם אינו רוצה לפדות את החמור כיוון שיש בו קדושה אסור להשותו אצלו, ויש לערוף את ראשו שנאמר בתורה, ואם לא תפדה וערבתו העריפה נעשית בסכין גדולה מן העורף, אולם לכתחילה עדיף כמובן לפדות את החמור בשה וליתן את השה לכהן, ראשית מפני שבדרך זו נותנים המתנה לכהן, ושנית כדי שלא להרוג את החמור בחינם, כמבואר ברוך השולחן יורה דעה שכ"א סעיף ב'. ועל פי זה דנה הגמרא, מה יהיה הדין אם חמור המית אדם? והרי למדנו כבר שחיה או עוף שהרגו אדם דינם בסקילה, כמבואר במשנה בעדויות פרק ו' משנה א', שאף תרנגול שהרג את הנפש, שהרג את התינוק, דינו בסקילה. אם כן נשאלת השאלה, הרי אותו חמור כבר מחויב מיטה מחמת מצוות העריפה, ומצד שני הוא מחויב מיטה מדוע? כי הוא הרג אדם. ואם כן נשאלת השאלה, כיצד יהרגו? האם על ידי סקילה או על ידי כך שיערפו את ראשו? מביא הירושלמי שאלה דומה, רבי בנימין בר לוי שאל, חלות תודה, שהרי למדנו שכל אדם שמביא קורבן תודה הוא מביא ביחד עם הקורבן 40 לחמים, 30 לחמי מצה ו10 לחמי חמץ, ואותם 10 לחמי חמץ שנעשו נותר, נשאלת השאלה, האם דינן כדין נותר שניתן רק לסורפן, או שניתן לבערן כדין ביעור חמץ בכל דבר אפשרי, שהרי לפי שיטת חכמים, לא חייבים דווקא לבער חמץ בשרפה, אלא ניתן לבער בכל דבר. ואם כן, אותם לחמי תודה, שהם כעת גם חמץ, ויש עליהם דין של שריפה, דין של ביעור משני צדדים, או מצד החמץ, או מצד לחמי התודה, לכן נשאלת השאלה מה גובר, האם דין חמץ גובר, ולכן ניתן לבערם אפילו שלא על ידי שריפה לדעת חכמים, שביעור חמץ יכול להיעשות לאו דווקא על ידי שריפה, או שמכיוון שהם כלחמי תודה, שיש להם דין נותר, הם טעונים שריפה, לכן ניתן רק לשרופה. משיב הירושלמי נאמר, אם נעשו נותר עד שלא הגיע הזמן ביורן בשריפה, משהגיע הזמן ביורן, את מבערן בכל דבר. כלומר, הדבר תלוי איזה דין חל קודם. אם קודם לחמי החמץ חל עליהם דין של נותר, כלומר, שזמן הנותר חל קודם שהגיע הזמן הביור, אם כן בוודאי שחייבים דווקא לשורפם, כי דין הנותר חל עליהם קודם, ולא היה מה שיפקיע את דין הנותר. לעומת זאת, אם קודם כל הגיע הזמן ביור חמץ, קודם שחל דין הנותר, הרי שניתן לבערם לדעת חכמים בכל דבר ולאו דווקא על ידי, על ידי שריפה. ולפני סיום נראה מספר הלכות ברמב״ם הנוגעות לסוגיה של המנו היום. אומר רמב״ם בהלכות איסורי ביה, פרק י' הלכה א', כל יולדת תמאה כנידה, ואף על פי שלא ראת אדם, ואחד היולדת חי או מת או אפילו נפל, אם זכר יושבת לזכר ואם נקבה יושבת לנקבה, כלומר על זכר יושבת שבעה ימים ועל נקבה י' יום, והוא שתיגמר צורתו. ואין צורת הוולד נגמרת לפחות מ-40 יום, אחד הזכה ואחד הנקבה, כלומר פחות מ-40 ימי הריון. והמפלת בתוך 40 יום אינה טמאה לידה אפילו ביום 40. הפילה ביום 41, מאחר התשמיש הרי זו ספק יולדת, ותשב לזכר ולנקבה ולנידה. הייתה צורת האדם דקה ביותר ואינה ניכרת בעליל, הרי זו תשב לזכר ולנקבה, וזהו הנקרא שפיר מרוקם. ובהלכות יסורי ביה פרק י' הלכה ה' כתב הרמב״ם, וכן כל היולדת בזמן הזה, הרי כי יולדת בזוב וצריכה שבעת ימים נקיים כמו שביארנו, ומנהג פשוט בשנער וברץ הסבי ובספרד ובמערב, שאם ראתה אדם בתוך ימי מלות, אף על פי שראתה אחר שספרה שבעת ימים נקיים וטבלה, הרי זו סופרת שבעת ימים נקיים אחר שיפסוק אדם, ואין נותנים לה ימי תוהר כלל, אלא כל דם שתראה האישה בין דם קושי בין דם תוהר, הכל תמה, וסופרת שבעת ימים נקיים אחר שיפסוק אדם. ודין זה ממשיך הרמב״ם ואומר, בימי הגאונים נתחדש, והם גזרו שלא יהיה שם דם טוהר כלל, שזה שהחמירו על עצמם בימי חכמי הגמרא אינו, אלא ברוע דם שהוא תמה שיושבת עליו שבעה נקיים, אבל דם שתראה בימי תואר אחר ספירה ותבירה ותבילה אין לחוש לו, שאין ימי תואר ראויים לא לנידה ולא לזיבה כמו שביארנו, ושמענו שבצרפת בועלים על דם תואר כדין הגמרא עד היום, אחר ספירה ותבילה מטומאת יולדת בזוב, ודבר זה תלוי במנהג. תלת חלב כתב הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות, פרק ז' הלכה א', האוכל כזית חלב במזיד חייב כרת, בשוגג מביא חטאת קבועה, ופירוש אמרה תורה שאינו חייב אלא על שלושה מיני בהמה תורה בלבד, שנאמר כל חלב שור וחסב ועז לא תאכלו, בין שאכל מחלב שחוטה, ובין שאכל מחלב נבלה וטרפה שלהן, אבל שר בהמה וחיה בין טמאה, בין תאורה חלבה כבשרה, וכן נפל של שלושה מיני בהמה תאורה, חלבו כבשרו, והאוכל מחלבו כזית לוקה משום אוכל נבלה, אבל לא משום האוכל חלב. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב' ואומר, האוכל מחלב נבלה וטרפה חייב משום אוכל חלב, ומשום אוכל נבלה וטרפה. מתוך שנוסף האיסור בבשרה שהיה מותר, נוסף על החלב ולפיכך לוקה שתיים, ולכן לא חל כאן הכלל של אין איסור חל על איסור. ובנוגע לאיסור נותר כתב הרמב״ם, בהלכות פסולה המוקדשים פרק י"ח הלכה ט', אסור להותיר מבשר הקודשים לאחר זמן אכילתם, שנאמר בקורבן תודה לא תותירו ממנו עד בוקר, והוא הדין לשאר הקודשים כולם. והמותיר אינו לוקה, שרי נתקו הכתוב לעשה שנאמר והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. ובהלכה י' כתב הרמב״ם, האוכל כזית מבשר קודשים שנותר במזיד חייב כרת, בשוגג מביא חטאת קבועה שנאמר ואוכליו אבונו יישא, כי את קודש השם חילל ונחתה, ומאימתי יתחייב כרת על אכילת הנותר, אם קודשי קודשים הם, חייב עליהן מאחר שיעלה עמוד השחר, ואם קודשים קלים הם, חייב עליהן משקיעת החמה של יום שני, שהוא תחילת הלילה של יום שלישי. ואיכן הזהיר הכתוב על הפיגול ועל הנותר במילואים, שהרי נאמר שם לא יאכל כי קודש הם, להזהיר על כל שפסולו בקודש, שהוא בלא תעשה על אכילתו. והפיגול והנותר מצטרפים זה עם זה לכזית, וכל הפיגולין והנותרין מצטרפים לחיוב כרת ולחיוב מלכות. עד כאן בסייעת הדשמיה למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מורים לעילוי נשמתו התאורה של אוד מוצלמי אש, הרב החסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.